בפרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. התורה אומרת תשים שופטים והשופטים משפטו צדק. נשאלת השאלה, אחי, יש הווה אמינה אחרת? ודאי שאם יש שופטים צריכים לשפוט צדק. מה צריכה התורה לבוא ולהגיד דרישה מיוחדת ושפטו את העם משפט צדק? זה דבר שהוא מובן מאליו, דבר שהוא פשוט מתבקש. התורה צריכה ציווי מיוחד להזהיר אותנו לשפוט משפט צדק? אלא הדגש הוא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואז הושפטם את העם משפט צדק. כוונת הדברים היא, אם אתה תשים שופטים בחלק משעריך, מה שיקרה זה שממילא לא יהיה משפט צדק. למה? כי יהיה עינוי דין, ועינוי דין יביא לעיבוד דין, ואנשים יחכו במשך חודשים עד ש... או שנים, יש כאלה שבמשך שנים מחכים עד שיגיע הזמן שלהם שיהיו נדונים בפני בית הדין. במקרים רבים האנשים האלה כבר לפעמים כבר לא בחיים, או לפעמים כבר לא יכולים להנות מהכסף. אתם יודעים, יש אנשים... יש אנשים שיש להם תביעה שמהממשלה לתשלומים כניצולי שואה, ואנשים יש כאלה שהם 7 שנים ממתינים שיחריעו בעניינם. הוא כבר בן 82, הוא כבר 7 שנים ממתינים. הוא לא, כן, תחכה עוד, הגעת 7 שנים, תחכה עוד שנה שנתיים, אולי בסוף בכלל עוד יצטרך, ואז סתם בלבלת לנו את המוח. אתם מבינים? זה, אין לך עינוי ועיוות דין גדול מזה. אומרת התורה תיתן לך בכל שעריך, תדאג שיהיה בכל השערים שופטים, ועל ידי זה, בכל עיר ועיר, בכל מקום ומקום, על ידי זה לא תגיע למצב של עינוי דין, של עיוות דין. דבר נוסף, התורה דורשת מהשופט שישמע טוב טוב את הטענות של שני הצדדים, וירד לעומק דעתם, לעומק כוונתם, שיבין אותם כהוגן. לפעמים השופט, מי שהיה פעם במשפט תעבורה יודע, זה בשיטת הסרט הנע. הבא בתור, הבא בתור, הלאה, מכניסים אותו, מה אתה אומר? כן, אבל אדוני, טוב אדוני, אני כבר שמעתי אותך, הלאה, אחריו, את התובע. בקיצור, לפני שהוא מספיק להבין, מישהו צריך להסביר לו בחוץ מה השופט פסק, ואז הוא, כן, איפה הוא צריך לשלם את זה גם, ואז הוא מצטער על זה שהוא בזבז יום עבודה, ועוד הגיע, ועוד התאמץ ותרח. אומרת התורה, לא, אתם צריכים לשפוט במיתון. הדיין צריך שיהיה מתון. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וסמך לה, לא תעלו במעלות על מזבחי, כמו שמעלות על מזבחי לא עולה במרוצה, כך גם כן המשפט צריך להיות במיתון. דהיינו שהשופט ירד לסוף דעתם, או כמו שחזל אומרים שהשופט צריך לחזור ולשנות על דברי בעלי, את דברי בעלי הדינים. מאיפה לומדים את זה? שלמה המלך, ויאמר שלמה, זאת אומרת בניך מת ובני החי, וזאת אומרת, לא, כי בני החי ובניך מת. שלמה חוזר על הדברים. למה הוא חוזר על הדברים? תחזור על הדברים, תבין אותם יותר, תעמיק בהם יותר, תנסה להבין אותם ולעמוד על כוונתם של בעלי דינים. אם רק שמעת ולא שיננת אותם שוב פעם, אז יכול להיות שבאמת לא עמדת על דעתו. הבן אדם הזה כבר שבועיים לא ישן בשביל לעמוד בפניך לדין, למשפט. אז אל תדחה אותו בקש, תשמע אותו כמו שצריך. לא בטוח, אני לא בטוח, זה א', ב', היום אני חושב ש80% מהעניינים בכלל לא מגיעים לבית דין. כמה פעמים בן אדם חשב להגיש תביעות קטנות, ואז אמר לעצמה, אני אתחיל עכשיו תהליך שאולי בעוד שנתיים אני אסיים אותו בשביל להוציא מהחברה 300 שקל, אתה מבין? או אני יודע מה, גם 1,000 שקל. אז הפעם, כיוון שהנגישות הייתה קלה, אז הרבה יותר היו מגיעים למשפט. היום, כיוון שהנגישות קשה, ואתה יודע איזה תהליך תצטרך לעבור, ואגרה, ולהגיע, ועד מתי שיהיה המשפט, זה בעוד חצי שנה, שזו שנה, ואיזה מספחים אתה צריך לאסוף עד אז, ולזכור את כל הפרטים. אז אין אדם כבר מלכתחילה מתייאש, אתה מבין? אז היום, עם כל המשפטים שיהיה, זה משהו מעט מזער, מבאמת מהתביעות שיש לאנשים. כמו שהתלונות במשטרה, זה משהו מועט ביותר, לעומת המקרים בפועל שקורים. בן אדם, אם אין לו ביטוח לתבוע ממנו, בכלל לא מגיש תלונה במשטרה. מי יתעסק איתך בכלל? מי אתה מעניין בכלל? שיש לו ביטוח, מגיש תלונה, כי הביטוח מחייב אותו להגיד, תביא מסמך מהמשטרה שנגנב לך. אבל בלי זה, אני, כשנגנב לי האוטו, ניגשתי למשטרה להגיש תלונה. למה? חשבתי שהיא תחזיר לי את האוטו. המשטרה אין למה לעשות, להתעסק עם רכבים גנובים, שאני עם הרבה יותר חשובים לעסוק בהם. היא חוקרת בכירים, ויש עוד כל מיני עניינים חשובים לעסוק בהם. היא מאבטחת מצעדי גאווה, יש דברים חשובים בעולם. מה, הרכב שלך מעניין אותה? כן, אתה מבין, זה ממש לא מעניין אותו. ומציאות היום שבנשים לא מגישים בכלל תביעה על פריצה. פעם מי שזוכר, מגיש תביעה על פריצה, מגיע חוקר הביתה, לוקח תביעות אצבעות. מישהו זוכר את זה פעם? מאז הגנבים השתכללו והם עובדים כפפות, והחוקרים השתכללו והם כבר בכלל מגיעים אליך הביתה. כן, זה המציאות היום, אין שום אמון במערכת האכיפה. באה התורה ואומרת, תקשיב טוב לאנשים, תשמע טוב ושפטו את העם משפט צדק. היה מעשים רב רייש מייזליש, היה רב של ורשה. פעם נכנס איזה יהודי והתחיל לבכות בפניו. הוא אומר לו, התארחתי אצל איזה סוחר, הפקדתי אצלו לפני שבת 5,000 רובל. במוצאי שבת אני מבקש את הכסף, הוא אומר, להדם, לא היו דברים מעולם. והרב ראה שבאמת הדברי אמת ניכרים, ובאמת הטענות שלו הן נכונות. קרא לו אותו סוחר, והוא אומר לו, נו, מה אתה אומר? איך הוא מאה, זה שקר וחזב, אני ידוע כאדם הגון, וכו' וכו'. אז הרב מבקש מהרו לצאת, אמר לו לסוחר, טוב, תראה, בן אדם הזה נודניק, יאללה, תיתן לו 50 רובל, ותגמור את הסיפור. הוא אומר לו, טוב, בגלל הרב ובגלל שזה אני נותן לך 50 רובל, העיקר שתרד. מה 50 רובל? 5,000 רובל, מה אתה נעשה לי לחול אותי בקש וזה? הוא אומר לו, תוסיף לו. טוב, אני אתן לך 100 רובל, יאללה תרד ממני. מה 100 רובל? זה 5,000 רובל. לקיצור, מן הון להון, הרב מוציא מן עוד קצת, עוד קצת, הגיע איתו ל-500 רובל. אחרי שהוא הסכים לתת 500 רובל, הרב מראים עליו בקולו ואומר לו, אתה לא מתבייש, אתה חצי רובל לא תיתן לבן אדם. פה אתה מוכן לתת 500 רובל? אם לא גנבת, למה אתה מוכן לתת 500 רובל? רשע! והוא התחיל לצעוק עליו הרב, הבן אדם נבהל והודה בעובדות. זה מה שאומרים לנו חזק, אתה צריך להיות חכם איך להוציא את האמת מהאדם בדרך עקיפה, לא בדרך הרגילה. ולכן השופטים צריכים להיות שפטי משפט צדק, תעשה חוכמה כדי לשפוט בצדק. חז"ל אומרים, אזהרה נוספת לדיינים, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. חז"ל אומרים, דיין שנוטל שוחד, סופו שעיניו כהות. דיברנו פה שנה שעברה על רבי חיים כפוסי שהתעבר וחשדו בו. דיין שנוטל שוחד, ובאמת היה צדיק, כן? דיין שנוטל שוחד עיניו כהות. היה מעשה עם דיין אחד שריננו אחריו שהוא נוטל שוחד. בא אותו דיין וטעם בפני רבי יושב בר מבריסק, הוא אמר לו עלילת דברים, שקר וחזב, והראיה, הנה זקנתי וסבתי ואני רואה ששש שוחד יעבר עיני חכמים, אתה רואה? אני רואה טוב. אמר לו הרב, זה לא ראיה, כתוב כי השוחר יעבר פיקחים או השוחר יעבר עיני חכמים, זה רק מישהו בקריטריונים של חכם או פיקח שהשוחד מעבר אותו. מי שלא בקריטריונים, השוחד לא פוגע בו. היה איזה דיין אחד שלעת זקנתו, דיין, מה זה דיין? אחד שהיה ידוע שהוא דיין מטעם הממשלה, והוא גם היה נוטל שוחד, ולעת זקנתו התחיל לצלוע על יריחו, ואחר מכן גם התעבר. אז שאלו כולם, הרי כתוב השוחד יעבר עיני חכמים, לא כתוב השוחד יצליע עיני חכמים, רגלי חכמים. למה באמת הוא נענש כך? אמר לה רב יושב בר, אומר, תראו, אם האדם הזה היה מתעבר בלבד, אז היה ניתן לחשוב ולומר, תשמע, הרי כתוב שפסיעה גסה נוטלת אחד מ-500 מאור עיניו של אדם. אולי הוא פסע הרבה פסיעות גסות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא עשה אותו צולע. בתור צולע הוא לא פסע פסיעות גסות. ואז ברור לכולם שאם הוא יתעבר זה רק בגלל השוחד. היה מעשה עם איזה דיין אחד שלקח שוחד והוא כמעט ונהיה חירש. אז אחד מבעלי הדין פנה לדיין הזה, שהיה ידוע כי אחד שמקבל שוחד, הוא אומר לו, תגיד לי, איך ייתכן? הרי בתורה לא נאמר כי השוחד יחריש אוזני חכמים. כתוב כי השוחד יעבר פיקחים, יעבר עיני חכמים. אומר לו הרב, אותו רב במרכאות, אותו רב מטעם, הוא אומר לו, יש הבדל בין דיינים מקבלי שוחד של זמנה למקבלי שוחד של היום. אומר, פעם כשהדיין היה מקבל שוחד, הוא היה מקבל את הכסף לכיס, היה רואה כסף בסוף. אומר, אבל היום כולם רק מבטיחים לך, אז הדיין רק שומע שוחד, לכן הוא נפגע באוזניו ולא נפגע בעיניו. אומרת התורה, על פי התורה אשר יורוך, ועל פי המעשה אשר יאמרו לך, ועל פי המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. התורה מזהירה שאדם לא יסתה מדברי הדיינים, מדברי השופטים, מדברי החכמים, ועשית ככל אשר יורוך. וזה פה המקור גם כן והיסוד, שאדם בכל דור ודור מצווה לשמוע בכל חכמי הדור. אפילו שהוא לא מבין, אפילו שהוא חושב שלגביו זה לא נאמר. סלולריה כשר זה נאמר אולי לאלה בבני ברק, אבל אני מחוץ לעניין. אבל אין גדול מגדולי ישראל שלא אמר את זה. כן, אבל אצלי אין בעיות כאלה, ואני בכלל, אין לי אינטרנט, ואין לי זה, ואני בכלל... אבל גדולי ישראל לא עשו חילוקים. ועשית ככל אשר יורוך. כן, אבל תשמע, יש דעות, אבל אין דעות. הרב עובדיה יוסף כתב על זה. הרב אלישיב כתב על זה. הרב שטיימן כתב על זה. כל גדולי ראשי ישיבות הספרדים כתבו על זה. האשכנזים כתבו על זה. החסידים כתבו על זה. הוציאו חוברת שלמה של כל גדולי ישראל. אין מישהו שיוכל להגיד, לא, הרב שלי מתיר. נו, אז למה אתה עוד נשאר עם זה? אומרת התורה, ועשית ככל אשר יורוך. ככל אשר יורוך, בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין. על אחת כמה וכמה שפה אין מי שלא מבין. אין מי שלא מבין. שהגדולי ישראל זה ההרס של הדור. אין מי שלא מבין. על אחת כמה וכמה שפה בן אדם צריך להיות שותף ולהיות כאיש אחד. אם גדולי ישראל ככה עוברים, אז כולנו... כולנו פועלים על פי הוראותם של גדולי ישראל, ועל פי התורה אשר יורוך, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, אפילו על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. שואלים, מה, איך ייתכן? מה, אומר לי שזה שמאל? מה, אני רואה שזה ימין. איך ייתכן שאומרים לי לא תסור? מה, דורשים ממני אפילו עד כדי כך? אלא התשובה היא, שאם אני עומד מולכם, אני שואל אתכם, מה זה? ואומרים לי, זה שמאל. אני אומר לכם, מה פתאום? זה ימין. מי צודק? שנינו צודקים. מנקודת המבט שלי זה ימין, מנקודת המבט שלכם זה שמאל. אומרים לך, אדוני, אם אתה רואה את הימין כשמאל ואת השמאל כימין, אז לא הבעיה בחכם. הבעיה שאתה לא עומד במקום הנכון. תעמוד במקום הנכון, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. תעמוד במקום הנכון ותראה כמה שהחכם צודק, תראה כמה שהחכם עיניו צופיות למרחוק. ולכן צריך שלאדם יהיה התבטלות לגדולי ישראל. כשגדולי ישראל אומרים דבר מסוים, הם יודעים מה שהם אומרים, הם יודעים מה שהם צווים, והציווי שלהם זה ההגנה וההצלה היחידה לדור. מספרים שפעם אחת הגאון מווילנה הורה איזושהי הוראה בענייני איסור והיתר, וכל ימיו התחרט על זה, כל ימיו הצטער על כך. היה איזה חייט שקנה איזשהו עוף, בעוף התעוררה שאלה, שלחו לשאול את הרב של וילנה, רבי שמואל מווילנה היה הרב של העיר, שלחו לשאול אותו. והנה, באותו זמן ששולחים לשאול אותו, ממתינים בבית, מחכים, עוד מעט כבר שבת, לא יודעים מה לעשות, לבשל אותו, לא לבשל אותו, לשחוט אוף אחר. תוך כדי המתנה החליטו, בוא נשלח בינתיים לגאון מווילנה, שעד שאולי הוא יתעכב, לא יודעים מה קרה איתו, בינתיים נשלח לגאון מווילנה, אולי הוא ייתן לנו תשובה. שלחו לגאון מווילנה, והנה חזרו התשובות. מתברר שהרב רבי שמואל מווילנה התיר, והגאון מווילנה אסר. מה עושים? דילמה רצינית. כתוב בהלכה, אסור לשאול בן אדם אחד, רב אחד, ולשאול רב נוסף. כתוב בהלכה שאסור. אם שאל חכם אחד, יקבל את פסקו. יקבל שהחכם הוא בקי גדול בהלכה, והוא יודע וברור לנו שזה הפסק. לא שאולי הוא טעה בהלכה, אלא בן אדם בא ושאל אחד, לא ישאל אדם אחר. אבל פה לא הייתה ברירה, הם חיכו ולא היו חייבים לקבל תשובה. אבל עכשיו לא יודעים מה עושים עם האוף. מה יעשו? אולי חצי יאכלו ואת החצי יזרקו? מה עושים איתו? אז בקיצור, אנחנו נשאול עוד פעם את רב שמואל מווילנה, מה עושים? אמר להם הרב של העיר, אני כאן הרב של העיר, ואני פוסק לכם שזה מותר, ואנחנו נבוא בערב שבת ועוד נאכל מן האוף הזה, כך שאתם יכולים להיות רגועים. טוב, בערב שבת... אחרי תפילת ערבית, פונה הרב שמואל מווילנה לגאון מווילנה, ואומר לו, אני מבקש ממך שתתלווה אליי, אני רוצה ששנינו נלך ונאכל מהעוף של אותה משפחה שאני הכשרתי אותו, מכיוון שאני רוצה שיהיה ברור להם שהעוף הזה כשר ומותר. הגאון מווילנה היה המליך את חברו עליו בנחת רוח, כי הרי הגאון מווילנה היה ענק עצום. אני אגיד לו, מי אתה שתבוא וצווה עליי? אבל לא, הוא אמר הדאטרה, הוא הרב של המקום כאן. והגאון מווילנה כפף ראשו והלך אחריו. מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? כל בית הכנס רואה שתי גדולי הדור הולכים לביתו של אותו אדם, מלווה אותם. בקיצור, כל בית הכנסת מלווה את אותם שני גדולים לסעודה בביתו של אותו חיית יהודי פשוט. והנה, מסכן העוף אתה אומר, מה יישאר ממנו? והנה הם עושים קידוש ומסיימים, ואז מבקש הרב רבי שמואל מבילה מבעלת הבית שתגיש את הקדרה עם העופות. היא מגישה את הקדרה עם העופות, והנה איך שהיא שמה את הקדרה על השולחן, היה להם פמותים שהיו תלויים מעל השולחן, מנורה, מנורה עם נרות, כך היה מקובל בזמנם להעיר. ופתאום נפל פמות אחד שהיה עשוי חלב ישירות לתוך הסיר. חלב אסור באכילה, מיד על המקום אסר את הסיר. אז פנה רב שמואל מבינה לגאון מבינה ואמר לו, נהניתי לך, כנראה שאתה צודק שהתבשיל היה אסור ולא היה מותר, ומן השמיים הוכיחו. אמר לו הגאון מבינה, לא, אין כאן הוכחה שאני צדקתי. מה שאתה אומר זה גם שיטה בפוסקים, ואתה פסקת כמותם, אני פסקתי כמו השיטה האחרת. אלא מה? למה עשו את זה משמיים? כיוון שאני פסקתי לאיסור, יש מושג בהלכה, זה נקרא שוויה הנפשי חתיכה דאיסורה. אם בן אדם אומר, שוחט פלוני הוא פסול לשחיטה, אני ראיתי פעם איך הוא שוחט, אסור לזה לאכול מהשחיטה, ממה שהוא שוחט, אסור באכילה. מה הדין בזה? לכולנו זה מותר באכילה, לא זה אסור. לא זה אסור. ברור? זאת ההלכה. שוויה הנפשי חתיכה דאיסורה. בן אדם שאומר דבר מסוים, אם אין לו כוח של עדות, אז לעצמו זה מספיק, לשאר לו. אז הוא אומר לו פה, כיוון שאני אמרתי שזה אסור, אז משמיים דאגו שאני לא אוכל דבר שאני אסרתי. כי בשבילי זה אסור. ברגע שעמדתי אסור, לי זה אסור. אז הוא אומר לו, ואין ראיה שמה שעמדת, הוא אומר לו, הם יכולים לאכול את זה, כי לפי שיטתך, שאתה כאן אמר עד האטרה, אתה הפוסק. ובאמת מאותו זמן מספרים שהגאון מבינה, לא פסק, מה? לא, הוא אמר לו, יכלתם לאכול את זה. עכשיו ודאי שאין מה לעשות. הוא אמר, אבל לשיטתכם, היה מותר לכם לאכול את זה. זה לא הוכחה שאני צדקתי בהלכה. הוא אומר, זה לא כך. אלא מנעו אותי כדי שאני לא אוכל דבר שלי הוא אסור. אבל לכם היה מותר מעיקר הדדינה. מאז לא פסק הגאון מבינה יותר בשום שאלה הלכתית, את כולם היה מפנה לרב העיר. התורה מצווה אצלנו בפרשה שהמלך יש לו ציווי מיוחד שהוא צריך שיהיה לו ספר תורה צמוד. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. אומרים חז"ל כאן, היה מצמיד לו ספר תורה קטן, ספר תורה שהיה צמוד אליו, היה הולך איתו לכל מקום. למה באמת המלך היה זקוק לדבר כזה, מה שאנחנו לא זקוקים לזה? ספר תורה מלא. מה, איך אפשר? אתה לא יכול לכתוב ספר תורה בגודל של מזוזה? כן, אתה לא יכול לכתוב, מה זה, יש בזה חיסרון? אתה יכול לכתוב ספר תורה בגודל של מזוזה 5. אתה יודע, מכיר את המזוזות האלה? אלה הפסולות הקטנות שהן פסולות שכתוב עליהן מוגה. אתה יכול לכתוב ספר תורה בכזה גודל, מה הבעיה? כל עוד שזה קרי, אפשר לקרוא את מה שכתוב, וכתוב על פי ההלכה, אין שום בעיה. לא הבנתי, מה הבעיה? מה הבעיה? איפה הפקם? איפה החיסרון? אין שום בעיה. אין שום בעיה, ספר תורה קשה למדרין, ככל דיני ספר התורה. בכורה צריכים, למה אי אפשר? יש בן אדם כתב שיר השירים על ביצה, אי אפשר לכתוב ספר תורה על זה? מה הבעיה? בקיצור, צריך המלך ללכת עם זה כל ימי חייו. למה באמת יש כזאת דרישה ממנו? ואם יש כזאת דרישה ממנו, למה ממני אין כזאת דרישה? למה אין דרישה כזאת על הכלל שבאמת כל היהודי ילך איתו עם ספר תורה למען ילמד ליראה את השם אלוהיו? אלא באמת למלך יש ניסיונות שלנו אין. המלך הרי בהבל פיו מסוגל להרוג. מלך גוזר על בן אדם מיתה, הוא לא צריך עדים, הוא לא צריך התראה, הוא לא צריך בית משפט. מלך יש לו כוח על פי התורה, לא מדבר איתכם על שלטון של סדאם. מלך על פי התורה יש לו כוח לגזור על בן אדם מיתה רק כדי למען יראו ויראו אפילו. זאת אומרת שהמלך יש לו כוח אדיר ביד. זה שלטון ללא מצרים. אין עליו בגץ, אין עליו בצלם, אין עליו כלום. הוא מה שהוא רוצה הוא מחליט, וגמרנו, הוא אמר ויהי. אדם כזה בקלי קלות יכול להגיע לגברות הלב, בקלי קלות יכול להגיע למין תחושה של אני ואפסי עוד, ולשכוח לחלוטין את השם. למי זה קרה? מי זה קרה? הרבה הרבה יותר שהיה צדיק 7 שנים. 7 שנים היה צדיק. יואש. 7 שנים היה יואש במולכו, והיה צדיק, ולאחר מכן התחילו להגיד לו, כולם, מה אתה מדבר? ראית בקודש הקודשים ויצאת חי? אתה כנראה מלאך, אתה לא בן אדם בכלל. אז זה עשה ממנו מעצמו עבודה זרה. כשאדם מגיע לגדולה, יש סכנה מאוד מאוד גדולה, שהגדולה תעלה לו לראש, ואז הוא יתחיל להתנהג בצורה נורא. לכן יש גם, מי שיודע, זה אחת הסיבות שדואגים תמיד לרוטציות בממשלות וכדומה בארצות הברית. נשיא ארצות הברית לא יכול להיות יותר משתי קדנציות. אין מצב שיהיה יותר משתי, גם אם כל העם רוצים אותו ב-98%, כמו במשטרים טוטליטריים. 98% בחרו בנשיא, שאת ה-2% הנוספים, תמיד בכל בחירות הם הורגים 2% מהמדינה. כן? אותם 2% שלא רצו אותו. בכל אופן, המטרה היא שלא יגיע למין מצב של הרגשה של אני ואפסי עוד. המגיד לדומה אומר, משל למה הדבר דומה? לבן אדם שקונה סחורה בהקפה. יש שני אנשים שבאים וקונים סחורה. אחד קונה הרבה, ואני יודע מה, קנה משך סחורה ב-$200,000. והשני משך סחורה ב-$20,000. אז הראו שמשך סחורה ב-$200,000 יכול להתגאות על השני? אני יש לי הרבה יותר סחורה? יכול להתגאות עליו? לא. לא, כי אתה בעל חוב גדול יותר. אני חייב פה למקום $20,000. כמה אתה חייב? אתה חייב $200,000. מה אתה מתגאה? אם תגיד לי, הסחורה פה שלי, שילמתי אותה, משהו אחר. אבל אם אתה באת וקנית בהקפה, מה אתה יש לך להתגאות? אתה בעל חוב יותר גדול. וזה בעצם בדיוק המצב של המלך. המלך אומרים לו, מה אתה מתגאה? אתה יודע איזה תביעה יש עליך בתור מלך? כל מה שקורה כאן בממלכה זה אחריות שלך. מישהו שנפגע שלא כדין, מישהו שלא עשו לו משפט צדק, מישהו שסבל, בן אדם שמת בגלל את התזונה, כל מה שקורה כאן, אתה אחראי. אתה יודע איזה בעל חוב עצום אתה? אתה יודע איזה אחריות נוראה רובצת על כתפיך? לבלתי רום לבבו מאחיו. אם המלך יבין עד כמה התביעה כלפיו קשה, ועד כמה התורה דורשת ממנו מעבר למה שהתורה דורשת מכל אדם ואדם, לבלתי רום לבבו מאחד, זה הדבר שישמור עליו שלא יתגאה. תורה ממשיכה ומצווה, תמים תהיה עם השם אלוהיך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. רש"י אומר, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות. יש כאלה שהם עושים כל מיני חקירות וכל מיני התפלספויות, והם בפרט בזמנו של הרמב״ם ובתקופות יותר מאוחרות, כשהפילוסופיה תפסה מעמד מאוד מאוד חשוב גם אצל עמי העולם, אז היו הרבה כאלה שהוכיחו את מציאות האלוקים דרך הפילוסופיה ודרך ההתעמקות. אומרת התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תעבוד את השם בתמימות. אמר פעם האדמור בעל חידושי ערים לפני רבונם מפשיסחה, הוא אמר לו את המשל הבא, איך היצר הרע עובד על האדם עם כל מיני חקירות והוכחות למציאות הבורא, עם כל מיני התפלספויות. הוא אמר פעם המשל לאיזשהו אדם שרצה שיהיה לו שומע, לו סוס יקר ביותר שהיה שווה מיליונים, והוא הביא שכר שומר שבמיוחד ישמור על העורבה של הסוס גם בלילות, שלא יגנבו את הסוס. שאלו אותו, אבל איך אני אעשה שאני לא ארדם? אמר לו, תעמיק במחשבותיך וזה יעזור לך לא להירדם. טוב, פתאום מפתיע אותו בשתיים בלילה, רואה אותו ערני, שואל אותו, מה חשבת עכשיו? אומר, אני העמקתי במחשבה, כשבן אדם דופק מסמר בקרש, בעץ, אחרי זה הוא מוציא אותו, מה נשאר? חור. העמקתי במחשבה, לאן הלך העץ שהיה פה במקום הזה שנפנפנה שלך את המסמר? העץ הזה, לאן הוא נעלם? תפח לו על השכם, הוא אומר לו, כל הכבוד, נהדר, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה לחשוב מחשבות, תישאר ער. אחרי זה בא בארבע לפנות בוקר, עוד פעם בא להפתיע אותו, מה עכשיו חשבת? בדיוק עכשיו חשבתי, הבגלה, שבן אדם אוכל את הבגלה, איפה החור שלו נעלם אחרי שבן אדם גמר לאכול? הרי את החור הוא לא אכל, לאן נעלם החור של הבגלה? אמר לו, כל הכבוד, מצוין, המחשבות שלך נהדרות, תמשיך להתעמק, פילוסופיה, מחשבה, מצוין, העיקר אל תרדם. אחרי זה בא להפתיע אותו פעם בשש בבוקר, שואל אותו, מה חשבת עכשיו? אומר, אני עכשיו ממש העמקתי במחשבה, איך ייתכן שאני שומר פה כבר 8 שעות ואני לרגע לא נרדמתי והסוס נעלם? זה אני לא מצליח להשתחרר במחשבה הזו. אומר, זה מה שקורה, שבן אדם פילוסופיה וכל מיני חוכמות וכל מיני זה, והיצר הרע גונב אותו. היצר הרע פתאום מעביר אותו לכל מיני מחוזות שאולי אמור להגיע אליהם. אומר, היצר הרע נותן לך, תתעסק בפילוסופיה, תתעסק בכל מיני מחשבות על מציאות הבורא, העיקר אל תעשה, העיקר בפועל אל תקיים. ובאים כל אותם מחשבות רק מרחיקות את האדם מעבודת הבורא. הקדוש ברוך הוא יסייע לכולנו שנזכה לעובדו באמת, אמן ואמן. ב-12:30